יש לנו כאן הערב עוד עוד שיר מהעתקה וגה מפרק השמיניות מהסוטה ניפאטה. אני לא אכנס הערב עוד פעם לכל הקונטקסט של הסוטה ניפאטה בתוך הקנון הפאלי. אני כן אזכיר שוב שבעצם השירים האלה הם לקוחים מחלק שהוא באמת רוב הסיכויים הוא אחד החלקים היותר עתיקים שקיימים בקנון הפאלי, וזה משהו שהוא מקובל גם על המסורת הבודהיסטית וגם על חוקרים בני זמננו, חוקרים מדענים. כלומר, יש לנו באיזשהו מקום כאן חומרים שהם ממש הדים, מין הדים לבת קול מתחילת התרבות הבודהיסטית, בודהיזם עוד לפני שהבודהיזם היה לבודהיזם. השיר הזה הוא בעצם הסוטה הבאה בתוך הדרך שהסוטות מסודרות לשיר הקודם שקראנו, דרשת המערה. והוא גם כן בחלק זה ארבע בתוך הפרק הזה שנקרא פרק השמיניות, שזה הפרק הרביעי, אם אני זוכר נכון, מתוך חמישה בסוטה ניפאטה. זה ארבעה פרקים שהם באמת שמיניות, הם מורכבים כל אחד משמונה פסוקים. התרגום הזה שיש לכם בידיים, שאני ערכתי אותו, הוא בעצם תרגום שמבוסס על כמה תרגומים לאנגלית, מהפאלי לאנגלית, של קיי אר נורמן, שהוא מלומד מאוד מאוד נחשב, הוא תרגם לא מעט גם את הסוטה ניפאטה לפי דעתי עבור הפאלי טקסט סוסייטי, ודוקטור סדהיטיסה, שהוא גם כן יש לו תרגום של הסוטה ניפאטה שהוא מאוד מאוד נחשב, שוב תלוי על ידי מי. וישנו ועוד תרגום של תניסה רוביקו, נזיר אמריקאי, כבר הרבה שנים במסורת, ועוד תרגום של סטיבן בצ'לור, וגם תוך כדי התכתבות עם הטקסט הפאלי, אני לא דובר פאלית, אבל מתוך הטקסט עצמו והמילון. אגב, כשאני מציין את התרגומים, אחד הדברים הכי מעניינים לראות הוא שיש כל מיני תרגומים, ולקרוא את אותו טקסט, אולי אפילו בחלק מהמקרים, אם אני אזכור משהו, אולי נחזור, אולי אתם, שלחתי לכם את התרגומים של נורמן ואת הניסה רוביקו, אני רואה את אורי מהנהן, אולי יש עוד שיסתכלו, יצא להם להסתכל ולראות שלפעמים ממש אותו דבר, והולכים למקומות אחרים, שזה מעניין להפנים, זאת אומרת, ולהבין עוד מעבר לפרשנות שלנו, שאפילו קיימת, נאמר, על המילים בעברית, איך הם מגיעים מתוך אותם מילים בשפה הפאלי, ואיך מבינים אותם אחרת, אנשים אחרים, גם על סמך הפרשנויות שלהם, וגם מתוך איזה מסורות הם מגיעים, או מה השפיע על דרך החשיבה שלהם. בדרך שאני תרגמתי את זה, ניסיתי כאילו למצוא איזשהו שביל זהב בין מקום אחד שלנסות להחזיר אל הדרשה הזאת את הגוון השירי, שזה די ברור שיש בה במקור הפאלי, אבל בתרגומים לאנגלית הרבה מאוד פעמים הוא פשוט הולך לאיבוד, ובו בזמן להשתדל להיות נאמן למקור ברמה מסוימת, ולא בעצם לכתוב איזשהו משהו אחר לגמרי. אז בואו נקרא את זה פעם אחת ביחד, ואחר כך אני אחלוק הרהורים מתוך הדברים, אוסיף ביורים אולי. הדרשה הזאת נקראת בפאלי דוטהטקה סוטה, תורגם לאנגלית כ-corrupted, מושחת. השמות של הדרשות האלה פשוט לקוחות בדרך כלל מאיזושהי מילה די אקראית שלקחו מהשורה הראשונה או השורה השנייה. זה לאו דווקא הנושא. יש המתפלמסים ומושחת את דעתם. ויש וישר לבבם ומתפלמסים הם ובטוחים בצדקתם גם. אבל החכם אינו נכנס לוויכוח וליבו אינו צחיח. מי שמובל בידי דחפיו, מתחפר בהעדפותיו, כיצד מעבר להשקפותיו יראה. את שהוא מכיר ויודע, מבטאים דבריו. מי שמתפאר, וכלל לא נשאל, אודות יושר הליכותיו, אודות תואר דרכיו, ביוזמתו על עצמו הוא מדבר, אומרים חכמים, בני סמכה, כי אינו ראוי הוא. אולם מתרגל שלב, שאינו בעצמו מלא, שביושר הליכותיו אינו מתרברב, אני כזה ואני כזה, וביחס לדבר בעולם ליבו אינו גווה, אומרים בני סמכה, חכמים, אציל הינו. מי שמאמץ דעות מאוסות, את מבטחו שם בהשקפות מפוברקות, שאת צרכיו משרתות, שלוותו על בלימה מונחת. נתפסו לדעות שמחזקות השקפות, דרכן זה מכבר ומביט. בהתאם לשלו העמדות, מאמץ הוא, עוד דוחה, תפיסות. אדם צלול בדעה אינו מחזיק, לא שדברים הם כך, לא אחרת. ולאן ילך ויוהרה והאשליה מעבר לו? הוא אינו מתערבב. שהרי אדם שמתערבב בפולמוסים סובבי השקפות בהחלט מתערב. אבל כיצד תתפלמס עם זה שאינו מתערבב? ועל מה? אין שום דבר אותו הוא אימץ או דחה. ממש כאן ועכשיו הוא משיל כל השקפה. יכול להיות שהמילה האחרונה, השקפה, הייתה מילה שאולי יותר מתאימה לכותרת של השיר הזה. והאמת שזה מאוד מעניין, גם השיר הזה ולפחות עוד אחד או שניים מהשירים האלה, נוגע המון בנושא הזה, שגם לנו יצא בכמה מפגשים להתעסק איתו, שקשור להשקפות. טוב, אז בואו נתחיל. יש המתפלמסים ומושחתת דעתם. המילה מתפלמסים היא תרגום של מילה בפאלי, במקור הפאלי זה מופיע ודנתי, זה לקוח מהמילה ודתי, ומה שנורא מעניין בזה, היא חוזרת בכמה צורות, במתפלמסים, גם אחר כך בשורה השלישית, המילה ויכוח, היא יושבת על אותו שורש. והשורש הזה, ודתי, זה אותו ודה שישנו בטרה ודה. כשאנחנו, להזכירכם, או למי שאולי לא מכיר, אנחנו עוסקים בבודיזם, בענף מאוד קדום של הבודיזם. אחרי, די מהר, כמה עשרות שנים לאחר שהבודה הסתלק לעולמו, חל פיצול בתוך קהילת הנזירים, ודי מהר הם התפלגו. אנחנו יודעים היום על 18 בתי ספר שהיו קיימים במה שאנחנו קוראים לו הבודיזם המוקדם. מתוך ה-18 בתי ספר האלה, שרד היום רק אחד. בהמשך חל שינוי נוסף של מה שאנחנו, מה שנקרא המהיאנה. מהיאנה זה הרכב הגדול. הכלי הגדול, זה השם שבו הוא מתייחס אל עצמו ואל כל מה שהיה לפניו כאל הרכב הקטן, אל כל ה-18 האחרים. מהמעיין הצמחו הזן, הבודיזם הטיבטי, הוואג'ויאנה בהמשך, ועוד כמה בתי ספר. מתוך הבודיזם הקדום, הבית ספר היחיד ששרד זה התרה ודה. תרה ודה, המשמעות של זה, זה בעצם מה שחוכמת הזקנים, או מה שאמרו הזקנים. ודתי זה לומר, זה להגיד. ו...
מה הם קראו
לתרה
ודה
הינה יאנה? כן, כן, מבחינת ההינה יאנה, ההינה יאנה לא קוראים לעצמם הינה יאנה.
זה
כבר... ומצביע על זה, וזה באמת נורא מעניין, סטיבן בצ'לור, בעיקר על שיר, כמו השיר הזה, שנורא מעניין, בסך הכל אם אנחנו נכנסים לפה, הוא בעצם אומר פה הרבה... שם הרבה סימני שאלה סביב המקום הזה של פולמוס ולהגיד, ודווקא המילה הזאתי שכאן מקבלת איזשהו אור כזה, המילה ודתי היא המילה שבה המסורת הזאת נקראת. הזקנים אמרו, הזקנים אמרו, תרה ודה. ובעצם, אוקיי, אז הם אמרו. יש שם מתפלמסים ומושחתת דעתם, ויש, וישר לבבם, ומתפלמסים הם, ובטוחים בצדקתם גם. לפעמים אנחנו נכנסים לתוך פולמוס, לתוך ויכוח, ובתוך המניעים שלנו, ישנם מניעים שכאן המילה שהם קיבלו הם מושחתים, או קלוקלים, או כאלה ש... הם לאו דווקא ישרים. אבל אנחנו מאוד רגילים בתוך החשיבה הדואלית, כמו שחשיבה עובדת, לחשוב, אוקיי, ישנו את המקום שהמניעים שלנו הם כנים, הם ישרים. וזה ככה נראה, אני נורא אהבתי את זה, ככה זה נראה שהארגומנט הזה בנוי, שיש שמושחתים ויש שהמניעים הם ישרים או כנים. אבל בעצם הדרך ששתי השורות האלה בנויות, בעצם שם אותם בתוך אותו מקום. כן, יש כאלה שמתפלמסים ומושחתת דעתם, מניעים אותם דברים שלא ראויים, שלא היינו רוצים לכוון עליהם, ויש כאלה שיש להם מניעים ישרים וכנים וטהורים, והם בטוחים בצדקתם גם. וכמה אנחנו מכירים את המקום הזה של להיות בתוך ויכוח, בין אם להיות באמת ברמה המילולית בלהתווכח, או אם בתוך הראש, ולחזק את העמדה שלנו, ולהיות נורא נורא בטוחים שאנחנו צודקים, ושזה לא יכול להיות שיש שם מישהו אחר, שגם הוא מלווה אותו בדיוק אותה תחושה. ויכול להיות שאנחנו מרגישים גם שאנחנו, אבל אלה שישר לבבינו, אבל הוא, אולי הוא מרגיש צודק, אבל הוא בסדר, הוא מרגיש צודק, אבל הוא מושחת. זה מאוד יכול להיות שגם אותו מלווה בדיוק אותה תחושה. אנחנו נמצאים באופן יומיומי, בעצם נכנסים אל תוך המקומות האלה. שוב, אני חושב, הטקסט מדבר קודם כל ברמה המילולית, להתפלמס, אבל הרבה פעמים ההתפלמסויות האלה יכולות להיות בתוך העולם הפנימי שלנו. המקום הזה, וזה אגב מקום שהתוספת הזה, בטוחים הם בצדקתם, שמופיע רק באחד מהתרגומים לאנגלית. אבל שמאוד שם בתוך את כל הדואליות הזאת, יוצר מסביבה איזשהו משהו, איזשהו מיכל שמכיל אותו, שכל מי שנמצא בתוך הפולמוס הזה, מלווה אותו אותה תחושה שההשקפה שלי, שמה שאני אומר וחושב, נכון, צודק. אבל החכם אינו נכנס לויכוח, לפולמוס. שוב, הויכוח יושב על אותו שורש, שכאן זה מילה, ודנצ'ה, וליבו אינו צחיח. אני כשאני קורא את השורה הזאת, זה קצת מדליק בי איזשהו אור כזה מוזר. מה זאת אומרת? הבן אדם לא נכנס לויכוח? הוא לא מתווכח אף פעם? אני לא יודע, בואו נראה את זה בהמשך. זה עוד עולה אפילו בהמשך בצורה יותר חזקה. וואו, איך את מאוד עוזרת לי פה, כי זה באמת המקום של השורה הבאה, היא שורה מאוד אלומה באיזושהי צורה, אבל משיבה. שוב, בהרבה תרגומים לאנגלית בחרו את המילה צחיח, או חרב, זה קילה בפאלי, ללכת עוד שלב כבר, ולא להביא את המטאפורה. אלא להביא את כל מיני דברים שבחשיבה בודהיסטית נהוג לתפוס כמה המשמעות של צחיח. שאחד המקובלים שבהם, שזה לקוח על פרשנות שיושבת על איזשהו סוטרה אחרת, שבה הבודה מדבר ונותן בעצם סוג של קומנטרי, של פרשנות למילה, הוא מדבר על זה שלב צחיח או דעת צחיחה, יושבים על המקום של השתוקקות, שנאה ואשליה, שבעצם לב, תודעה, שמלאים בהשתקויות ובשלידה ובבלבול ובתעתוע, הם צריכים. אבל שוב, זה פרשנות לגיטימית, והיא פרשנות גם מאוד עתיקה, והיא גם יושבת על דברים שהבודה אמר, אז בהתייחס אל הדברים שלו. ובאותו זמן בתוך המקום הזה, מה זה בעצם אומר? צחיח. המטאפורה הזאת בעצם הולכת אל המקום שהמון במטאפורות שנמצאות בדרמה הולכות סביב הנושא הזה של מים. מצד אחד המקום של מים חיים, להיות חי, מים מסמלים מקום של חיות, של חיים, וצחיחות זה בדיוק ההפך מכך. וזה גם נוגע באיזשהו מקום במקום של יצירתיות. שבשונה אנחנו מדברים הרבה על המקום של הריאקטיביות של הדעה. על המקום שבה בעצם מה שיוצא, מה שאנחנו רואים שיוצא, מה שיוצא מאיתנו, הוא כמו בא מעצמו מתוך אוטומט, מתוך התניות אוטומטיות, מתוך דינמיקות של ריאקטיביות. אפילו ברמה כמו מה שאתם נגעתם, דנה ורחל, הצלילים הלא נעימים שעולים מעבר לקיר מנייר כאן, והמקום שבדרך כלל התודעה הריאקטיבית פוגשת את זה בהתנגדות, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו מאוד מאוד מוטרדים תוך הנושא הזה וכועסים על השכן וחושבים מה לעשות, אבל המקום כמו שאתן תיארתן, שבעצם נמצא שהריאקטיביות הזאת יורדת ונוצר איזשהו מפגש שמתוכו יכול לקרות משהו יצירתי. הריאקטיביות היא בדיוק הסוג של מקום, סוג מקום שהוא צחיח, שהוא לא מקום שיכול לצמוח ממנו משהו אמיתי, שיכולה לבוא איזושהי תגובה, תגובה יצירתית. מתוך כך, הדרך שאני מבין את זה, אני רואה פה איזשהו מין, מין רמז ראשון למה שהשיר הזה מתעסק בו המון, בתוך המקום של, של, של השקפה. שבעצם המקום של החכם אינו נכנס לוויכוח, הוא לא נמצא בתוך איזושהי השקפה שהוא סגור עליה, שלא מאפשרת בעצם כשאני מגיע איתה אל תוך הסיטואציה, ואני לא יכול לפגוש את הסיטואציה, כי אני כבר נושא אותה על הגב, או אם תרצו, חסה איתה את העיניים, ולא רואה את מה שישנו. ואז לצחיח. מי שמובל בידי דחפיו, מתחפר בהעדפותיו, כיצד מעבר להשקפותיו יראה, את שהוא מכיר ויודע, מבטאים דבריו. הרבה פעמים זה ממש מרגיש ככה, שהדחפים שעולים בנו, הם ממש מובילים אותנו. הם כמו יוצאים בראש המחנה שלנו, ומובילים אותנו אל המקומות שהם דוחפים אותנו. דוחפים. המילה שמשתמש כאן השיר היא מילה שבאה מהשורש צ'נדה, שהרבה פעמים בדרך שאני מכיר את הלימוד הבודיסט דווקא משתמשים בו כאל רצון במרכאות כפולות טוב, כשונה, כשרוצים להדגיש את ההבדל בפאלי, שכשמדברים על השתוקקות, מדברים על המילה תנה, שמילולית המשמעות שלה הוא בכלל צמה, שזאת ההשתוקקות שאנחנו מדברים עליה, אנחנו כגורמת צבל, אבל על הצ'נדה, כעל דחף, כמו שיש לי דחף ללכת לעשות פיפי. ויש משהו מאוד מעניין שכאן, בתוך השיר, מובא דווקא גם המקום של להיות אסיר בתוך הדחפים הראשוניים והטבעיים שלנו, לאו דווקא מתוך מקום שהם קיבלו איזושהי כותרת של צמא, השתוקקות, תנה, מתחפר בהעדפותיו. אני נורא נורא אהבתי את המטאפורה שיש כאן. הילדים שלך מדברים כבר אורית?
קצת, כאילו, מילים, לא משפטים.
אוקיי. הם עוד לא בבאלי?
לא, הם מבטאים את זה, אבל... לא, אבל לא אומרים את זה עדיין לשמחתי, אבל בצורות אחרות הם מבטאים את הבאלי.
אני, קבוצה פה שומעת ממני הרבה על הבאלי, יש שם כל כך את המקום של ה... מתחפר בהעדפותיו, אבל באלי! בא לי, מקום כל כך, כל כך חזק שיושב באמת, שוב, לאו דווקא על משהו בתוך הראשוניות שלו, על איזשהו משהו שאנחנו יכולים לתפוס אותו, לתאר אותו בתור איזושהי השתוקקות או קמיעה, זה נטייה, זה העדפה, אבל בתוכה בעצם, מין פעולה כזאת של... להתחפר בפנים, להתבצר בתוכו. ככה בעצם נולדת ההשתוקקות. זאת בעצם העדפה או הנטייה הופכת ככה מתוך ההתחפרות להשתוקקות, שבה אנחנו נאחזים.
אני רוצה להגיד בהקשר הזה, שאני חושבת על הילדים שלי, שבאמת שמתי לב, שכאילו הם נתקעים על משהו, זה כאילו, זה כבר לא משנה להם בכלל מה זה, הם כאילו נתקעים בתקיעות הזאת, כאילו אני מתחברת למה שאתה אומר, בהקשר, רואים את זה מאוד אצל ילדים, שהם פשוט רוצים את זה, ולא מעניין אותם כבר במה מדובר, פשוט הקטע של לרצות את זה, ולהתעקש על זה,
ואז כשאנחנו מתוך בתוך המקום הזה, כשהדחפים מובילים אותנו ובתוך העדפות אנחנו מתבצרים ומתעקשים ומתחפרים, איך כאן עולה השאלה, וזה מעניין את השאלה, כיצד לראות מעבר להשקפות שלנו. אני לא יודע איך אתם קוראים את זה, אבל כשאני קראתי את זה, ואני עדיין, עולה לי קצת כמה שאלה, אבל תגיד, מה הקשר בין החלק הראשון לחלק השני? כי מדובר כאן על דחפים ועל העדפות ועל ההתבצרות וההתחפרות בהם. ואז פתאום ישנו נעשה המעבר אל המקום של ההשקפות.
אני מרגישה שזה מאוד, כאילו הנכון, הלא נכון הוא מאוד מאוד אקטיבי. הוא מתפלמס, יש לו השקפות, כאילו הכל מאוד 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 אקטיבי. והנכון יותר הוא מאוד לא אקטיבי, והדבר היחיד שכל הזמן הוא לא כזה והוא לא כזה והוא לא כזה, לא הוא מה הוא כן. כאילו, לא נכון הוא כן כזה וכן כזה, הנכון הוא לא כזה ולא כזה. הדבר היחיד שהוא כן...
אבל את קופצת לבית אחר כבר.
לא, אבל... אוקיי, אבל מה שאני אומרת, שכאילו ההשקפות יראה, זה חלק מאותו העניין. זה משהו שהוא מאוד מאוד אקטיבי. ההשקפה היא משהו אקטיבי. גם הפולמוס הוא אקטיבי. גם הדחף הוא אקטיבי. כאילו, הכל הוא מאוד אקטיבי. זה הקישור שאני רואה בין כל הדברים.
הוויכוח הוא על השקפה, כאילו זה בעיניי הסוג של חיבור. כי אומר, מתפלמסים, אתה פלמס על משהו, כי יש לך השקפת עולם או דעה או משהו מסוים שאתה חושב שהוא הכי נכון והכי צודק, ואז אתה... אז גם כבר אתה הבדל בין זה שאתה מתווכח רק בשביל ויכוח להוכיח שאתה צודק ו... שאנחנו טועים, או כי אתה מתווכח, כי באמת אני חושב שיש פה משהו שצריך להבהיר ולחדד. אני חושבת על עצמי כשאני מתווכחת, אז לפעמים זה סתם כי נראה לי שאני ככה זה נכון וזה, אבל בדרך כלל, כי זה עוזר גם לי להבין למה אני אומרת את מה שאני אומרת, כאילו אני מנסה לחדד ולראות איפה הדברים, אבל זה נובע, אני יודעת שתמיד זה בא מאיזושהי השקפה, מאיזושהי דעה שיש לי, שזה כאילו אבני היסוד או אבני... הלגו של הטענה שאני באה ומאה.
ואיך זה קשור לדחף זה? איך ההשקפה קשורה לדחף?
אני חושבת שההשקפה היא משרתת את הדחף הרבה פעמים. יש לי השקפה כזאת, כי יש לי דחף לעשות משהו, אז אני נכון מצדיקה אותו ביותר.
כן, מאוד מאוד מתחבר. אני חושב שזה הנקודה שהוא מנסה... בתוך הבית הזה בעצם להעלות. ההדגשה שהוא נותן כאן שבעצם המקום של ההתחפרות בתוך העדפות, הנטיות, הדחפים, חומרי הגלם בעצם, הצ'נדה של הרצון, זה עוד לא הלך אליהם כל כך זה, אבל כשבתוכם אנחנו רגלינו תמונות, כשבתוכם אנחנו נצבעים, זה צובע לנו בעצם את ההשקפות, כשאנחנו לא רואים את זה, כי ההשקפות הן שקופות. בתוך איך שאנחנו מסתכלים, אנחנו לא רואים אותם. אבל הוא מדגיש פה את המקום שדווקא הדחפים ודווקא העדפות לא מאפשרות לנו לראות מעבר להשקפות, כי הם שצובעים לנו, יוצרים את המקום הזה. באיזשהו מקום, השיר הזה כמו מנסה לצבוע את מה ששקוף לתת מילים למשהו שאין לו כל כך מילים. מנסה להראות לנו משהו שהראייה כמו לא תופסת. את שהוא מכיר ויודע מבטאים דבריו, דבריו שוב פעם מהמשפחה, מגיע מאותו ודתי, הדרך שאני קורא ומבין את השורה הזאת, אולי לא נשארת רק במילים שמישהו אומר, אבל מכך שבה, הדרך שבה אנחנו מתנהלים, וחלק מאוד גדול מזה זה מתבטאים, היא בעצם...
שפת הגוף.
גם שפת הגוף. בגלל זה אני אומר, מילולית זה לא, כי מילולית זה ממש מדבר על מילים. אבל הדרך שבה אנחנו מתבטאים עם שפת הגוף, עם הטון, עם בחירת המילים שבנו, היא בעצם מבטאת, היא שיקוף של
ההתחפרות.
התחפרות או כל דבר אחר, הדרך שבה אנחנו רואים ומתנהלים. זה, לי זה הקפיץ את המקום של הזה. איך אומרים, פליטת פה פרוידיאנית, משהו כזה? על המקום שהמילים, שכאילו לא, לא, לא הייתה לי כוונה להגיד אותם, הם אומרות בעצם הרבה בתוך זה, על הדרך שבה אני רואה, הדרך שבה אני מסתכל על ההשקפות שלי, שהן לאו דווקא ההשקפות שאני מחזיק, זאת השקפת העולם המנוסחת שלי, הנה, זה השקפת העולם שלי. אלא ההשקפות שלנו יוצאות ובאות לידי ביטוי בדברים שלנו, בדרך שבה אנחנו מתבטאים. מי שמתפאר וכלל לא נשאל אודות יושר הליכותיו, אודות תואר דרכיו, ביוזמתו על עצמו הוא מדבר, אומרים חכמים, בני סמכה, כי אינו ראוי הוא. ולמתרגל שלב שאינו בעצמו מלא, שביושר הליכותיו אינו מתרברב, אני כזה ואני כזה, וביחס לדבר בעולם ליבו אינו גווה, אומרים בני סמכה חכמים, אציל הינו. הבני סמכה, אגב, זה תוספת שלי, זה לא מופיע במקור, אבל זה יסתדר לי טוב. אני לא יודע איך אתם, אבל אני, זה דברים שאני כל כך, כל כך, מכיר. ושוב, בכלל, לאו דווקא בקשר לדבר על התרגול, או על הדרמה, או על... או על משהו כזה. אתמול אני חושב, כן, זה היה אתמול, אתמול אחר הצהריים, לפנות ערב, כל אירועי הפורים וזה, ובאיזשהו קטע דסי זוגתי לקחה את הילדים ויצאה לכמה דקות, לא יודע, לעשות איזה סיבוב, ואז אני ניגשתי, היה לי כמה זה, שצריך למלות שמן זית, יש לנו שמן זית, אני יודע, בקבוקים, ויש לנו בחדר שינה כזה, פח גדול, ונגמרו הבקבוקים. אז לקחתי, וזה תמיד המשימה שאני צריך לעשות אותה, כי זה גם כבד, ואני לא אוהב לעשות את זה, כי זה גם כבד וקשה, וזה גם מלא שמן. ומילאתי את הבקבוקים, ובדיוק גמרתי למלות אותם, ושמעתי את האוטו של החונה. וגמרתי למלות אותם, אבל כזה, הפכה לי המחשבה, אני... כזה, אני פתאום עוד מנקה אותם ועוד מנסה להתעכב כזה, הנה הגיע, שתראה שהם ילידי את השמן. אבל אז אני ילדים נכנסו הביתה, והיא לא נכנסה בכלל. מה, אני אמשיך לעמוד עם הבקבוקים ככה, וכבר קרצפתי אותם וניקיתי אותם וזה. אז שמתי אותם בתוך המקום וזה, ואפילו את כל הניירות כבר, עד שהיא נכנסה כבר לא היה זכר לזה שזה נעשה. ואז ראיתי, עובר לי בראש המקום הזה, כאילו להגיד, יש שמן עכשיו בבית, בתוך הזה. ו- ואז, וממש, כאילו, בתוך הזה, זה כיף גם ברגעים של חסד להרגיש את התחושה בגוף. הרגשתי פה את ההרגשה הזאת שהמחשבה על המשפט הזה, שאני אומר לה, יש שמן בבית. כאילו, איך נהיה שמן? ענונים. זה משהו שכל כך, כל כך חי בנו, בכל כך, בכל כך הרבה דברים, בכל כך הרבה... יש לי סולד לי לא מעט בתוך, בתוך ההתנהלות בבית הספר, בשיח. אז עולים לפעמים שמדברים על איזשהו נושא, באים עם הוועד המנהל או משהו כזה, ועולה בי התחושה, כן, זה אני עשיתי את זה. זה אני אחראי כאילו על הלאה. זה לפעמים... וכל המשחק שזה עושה, כמה זה יכול להציג במחשבות, או בטח אם לא אמרו את זה, מה, זה אני עשיתי. וכל המקום הזה שזה עולה, זה כל כך נוכח לנו בתוך, בתוך המקום של היומיום, איפה שזה עולה ואיפה שזה להכניס, ואז גם... לא אמרנו את זה. אז הנה, אני לא אמרתי, אני לא אומר את זה, אני לא אומר אני כזה וכזה.
נראה, המילה אציל, איך עוד תרגמו אותה?
אציל.
כן, זאת מידה אציל?
כן.
לא בור כאילו?
כן, המילה אציל... זו מילה מאוד ידועה לשמצה אצלנו. המילה אציל זו אותה מילה שהגזע הארי בא ממנה. זה הגזע האציל. זה המילה אריה. בפאלי, בסנסקריט. בתרבות שממנה הדרמה נולדה, האציל זה בעצם אצילות, כמו שאנחנו רגילים לחשוב על אציל, זה עניין של דם, תרבות הקסטות.
מהקסטות של הברמנים.
בדיוק. זה בדם.
כאילו מעמד חברתי?
כן. הבודה לקח את המילה הזאת, את אותה מילה, הוא עשה עם זה הרבה פעמים, הוא לקח מילים בשפה כמו שהיו, והפך אותם, הוא שינה, נתן להם איזושהי משמעות אחרת. בתוך הבודה, כשהוא מדבר על הציל, הוא לא מדבר על שום דבר שישנו בירושה או בדם או משהו כזה. מי הוא הציל? הוא מדבר פה על התנהלות. ארבע אמיתות שאנחנו מכירים. ארבע אמיתות, הלימוד הקלאסי בבודהיזם זה ארבע אמיתות. הנאצלות, אריה. זה הכל בא מאותו, מהבחינה הזאת, מאותו שורש.
איך נציע נגד זה? בעצם לבוא ולהגיד, לא אציל הוא מי שבקסטה שלו הוא אציל, אציל הוא מי שבפנים
אציל. בדיוק. בדיוק. עוד מקום ש... שמעניין, אני גם כן אהבתי את זה, וביחס לדבר בעולם... ליבו אינו גבה. אין בו גבעות לבב כלפי שום דבר. הוא לא... המקום של התנשאות. ואם לקחת את זה יותר, גם אין לו את המקום של רגשי נחיתות. בשפה של הדרמה, המילה שקשורה למקום של מיינד ותודעה, מנו, וקשורה לחשיבה, למנה, יושבת גם על המקום של השוואה. התכונה הזאת של התודעה להשוות היא... הבודה שב ומצביע עליה כעל משהו מאוד 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 בסיסי בדרך שבה התודעה פועלת ובעצם יוצרת את הדואליות גם, מחזקת את הדואליות, ממנה גם מגיעה, מתוך אותה מילה מגיעה גם המילה שאנחנו מתרגמים ליוהרה. גם המקום שאני בא ואומר אני כזה ואתה פחות ממני, גם שאני בא ואומר אתה אבל אני לא כזה טוב, כשאני מנמיך את עצמי, וגם כשאני אומר אני ואתה, אני ואת שווים, אני בכל הפעמים האלה ישנו את המקום של המדידה. זה חלק שמאוד מאוד קשור גם לפעם אחרת, זה לימוד שלהם, לכל מה שקשור לדנה, אל המקום שלפתח בתוכנו את האיכות שלא מודדת, שהולכת אל דברים מתוך מקום של לב פתוח, לא מתוך מקום של מדידה. אני בתוך השורה הזאת שומע מאוד מאוד רמיזה אל 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 המקום הזה. מה? לא, אני חושב שבהחלט יש ברוח של הדברים האלה משהו שמעודד למקום של צניעות, אבל כמו שאנחנו יודעים, גם עם צניעות אנחנו יכולים לקחת את הצניעות, וכמה שאני צנוע וכמה אני זה, בתוך המקום הזה. אבל שוב, אנחנו לוקחים למקום, צניעות למשל זה דרך חיים צנועה. אוקיי, או יש לזה, אז אני לדעתי, זאת אומרת, להשקפתי, כן יש בתוך הרוח של הדרמה, ואני מוצא בזה הרבה מאוד חוכמה, אל מקום שמצביע ומכוון אל צניעות ואורח חיים צנוע. ובו בזמן, בתוך המקום הזה, להיות מאוד ערני, אל המקום של המדידה, גם כאן. מי שמאמץ דעות מאוסות, את מבטחו שם בהשקפות מפוברקות שאת צרכיו משרתות, בינתיים, אני לא יודע אם זה תמיד, אבל תרגום, כתיבה בכלל, זה אצלי, זה דבר נורא חי, זה דבר משתנה, מאוד משתנה, אז אני כבר, זה כבר הודפס את זה, אבל פעם אחרונה שמעתי את זה באוזניים שלי, זה היה באוטו, זה היה משהו כמו מי שמאמץ דעות מאוסות, רעיונות מפוברקים שצרכיו משרתים, שלוותו על בלימה מונחת. המילה כאן של מאוסות או מפוברקות או מפוברקים היא בטקסט המילה סנקטה. סנקטה זה מותנה. משהו מותנה. אסנקטה זה אחת המילים לנירוונה, בלתי מותנה. אני לא יודע, ניסיתי לחפש בזה, בתחושה שלי, יש לזה גם קשר אל המילה סנקרה. והתחילית נובעת מאותו תחילית. ולדעתי תניסה רוביקו שמתרגם סנקרה לפאבריקייטד, מתרגם את זה גם כאן, לפאבריקייטד. מפוברק אצלנו, כשאנחנו מדברים בעברית כבר, זה קיבל עוד איזשהו טוויסט מהביטוי, מהמשמעות של המילה באנגלית. בעברית יש לזה גם איזשהו דגש של שקר, של זיוף. אי אפשר להגיד שבאנגלית הוא לא קיים, אבל באנגלית הדגש נובע מתוך המקום שזה משהו שעשוי, שזה משהו שבנוי מכמה דברים, זה משהו שהוא מותנה. ושוב, המילה מעושה בעברית, גם מעושה, זה בא מתוך המקום, הוא עשוי, אבל גם במעושה ישנו איזשהו נימה כזאת שישנה בתוך המקום הפאלי, שאומר את המקום, גם שהדעות, הרעיונות, בטקסט המקורי זה הולך בעיקר אל רעיונות פילוסופיים, אל לימוד, אל דרמה, אבל אני חושב שאין שום בעיה לקחת אותם אל העולם הפשוט, העולם הרגיל, של דעות ורעיונות שמתרוצצים בנו, והם לאו דווקא הדרמה. ו אז מצד אחד עולה פה דבר שהוא מוזר. מה זאת אומרת רעיון שהוא מותנה? מה זה רעיון שהוא לא מותנה? מה זה דעה שהיא לא מותנה, שהיא לא fabricated, שהיא לא עושה? הרי רעיון, דעה, השקפה, זה משהו שנוצר, זה משהו שתלוי בתנאים, וזה משהו שהתפוגג. בו בזמן, אני חושב שלי באיזשהו מקום קצת מיישבת את הסתירה הזאת, הסוף של הפסוק הזה, שצרכיו משרתות, או שצרכיו משרתים. המקום הזה, שהרבה פעמים, הרעיונות שאותם אנחנו מאמצים, אותם אנחנו לוקחים, משרתים עבורנו משהו. הם מתאימים לנו לתפיסה שלנו, לרעיונות קודמים שלנו, לדעות שיש לנו, ואז הם מחזקים את תחושת הצדק שלנו, שלמות שלנו, חוכמה שלנו, או מה שתרצו. עלה לי כשחשבתי על זה, אני לא יודע כמה זה קשור, או כמה תמצאו את זה קשור, אבל תוך כדי נזכרתי באיזשהו סיפור ששמעתי לפני המון שנים, שקראתי את זה בעיר של תל אביב, בשנות ה-90, על איזשהו נשיא אמריקאי, לא זוכר את קוראים לו, אבל 1800 ומשהו, שנסע לביקור באיזה חווה בטקסס, ובחווה בטקסס מלקח אותה, החוואי מסתובב שם ומראה לגברת הראשונה של ארצות הברית שם דברים, ואז הוא מראה לה איזה פער ארבעה, והוא אומר לה, את רואה את הדבר הזה? אמרת לו, כן. אמר לה, הוא יכול לעשות את זה 10 פעמים ביום. אמרת לו, 10 פעמים? אמרת לו, אמר לה, כן. אז היא אמרת לו, לך תגיד את זה לבעלי. אז הוא קורא, מיסטר פרזדנט, וזה, בוא בבקשה, אשתך ביקשה, סיפרתי לה משהו, ביקשה שאני אראה גם לך. אמר לו, אתה רואה את הפער הארבעה הזה? אז הוא אמר לו, כן. אמר לו, הוא יכול לעשות את זה 10 פעמים ביום. אמר לו, 10 פעמים? אמר לו, כן. אמר לו, והיא מותה אחת? אמר לו, לא, מה פתאום? אמר לו, לך תגיד את זה לאשתי. אנחנו בתוך המקום שאנחנו תופסים דברים ולוקחים אותם, והם נראים לנו, והם זה, הם מתיישבים לנו. לא, אתם רואים את ההקשר? בפוינט שלנו, בנקודת השקפה שלנו על הדברים, על העולם. וכשזה ככה, אז השלווה שלנו על בלימה מונחת. שלווה, אגב, זה המילה סנטי או שנטי בסנסקריט, מילה שכולנו מכירים. בתרגומים לאנגלית דווקא הרוב תרגמו את זה לשלום. אבל אני ממש מכיר בתוך זה את הסיטואציה, את התחושה שפתאום אני שומע משהו בתוך שיחה, וזה יכול להיות בין אם זה בשיעור או בתוך איזושהי ישיבה של ארגון שרוצים לעשות משהו, ונאמר משהו שמתאים לי. אם זה בשיעור, למשל, אני לא יודע, סתם למשל, שאנחנו מדברים במדיטציה, תמיד את הדיאלקטיקה הזה, את המתח הזה בין המקום של החשיבות של ריכוז מדיטטיבי וכולי, לבין המקום של רכות. ואז אם אני למשל בן אדם שמרגיש במים בריכוז וכולי, והמורה מדבר ומדגיש את המקום של ריכוז וזה, כן, כן. ואז בתוך זה הרבה מאוד פעמים פתאום זה משתנה. פתאום זה משתנה, בין אם זה אותו דובר, או בין אם זה בקבוצה, ויש דינמיקה של ועד או של משהו, פתאום הדברים משתנים. והתחושה הזאת שהשלווה, השלום, הרגשת המנוחה הזאת, שנוצרה מתוך הרעיון הזה, המפוברק, בתוך המקום שבו נחתי, כהרף, כזה קטן נעשה, והרוח משתנה, ופתאום, לא, 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 אני לא כל כך טוב, אני לא כל כך מוצלח בזה, בעצם צריך לעשות דווקא את החלק האחר שאני... מכירים את ההרגשה הזאת? נתפסו לדעות שמחזקות השקפות, דרכן זה מכבר ומביט. אני לא יודע אם זה משהו שאפשר לראות אותו. אפשר לפעמים אולי חוויה שלי להבין, להתפקח, לראות שבעצם זה קרה. אבל כשאנחנו מביטים דרך השקפה, אנחנו ברוב המקרים לא ערים לכך שמה שאנחנו רואים זה איך מה שאנחנו מסתכלים עליו נראה דרך ההשקפה הזאת שאנחנו מביטים דרכה. ואז מתוך כך כשנו את האקלים הזה בפנים, את הדריכות הזאת להתאפס אל הדברים שמזינים את אותו דבר, את אותו שקוף כזה שאנחנו לא מבחינים בו. בהתאם לשלו העמדות, מאמץ הוא או דוחה תפיסות. וכן, שוב, באיזושהי צורה אחרת הוא אומר את זה, אני חושב שכאן המשורר אומר את זה בצורה הכי ברורה, שאולי עזרה לי מאוד להרהר ולחשוב בעצם על מה הוא מנסה לומר כאן, על הדרך שבה רעיונות נראים לנו או לא נראים לנו, מושכים אותנו או לא מושכים אותנו, וכמה זה בעצם יושב על האקלים המוקדם בתוכנו.
התפיסות זה במובן של רעיונות באמת, או במובן של attachments?
איך את מבינה את זה?
זה נורא מתחבר לי בתור שניהם, כאילו בעברית זה מסדר לי מצוין.
אוקיי.
אבל אני רוצה, מעניין אותי, כאילו בעברית זה כאילו בדיוק המילה, זה כאילו גם, כאילו perception זה attachment. אבל אני חושב, באנגלית זה לא.
באנגלית יש מילה אחת שהיא כן תופסת ככה, וזה grasping, אבל לא אומרים graspingations, אבל זה לא המילה שמשתמשים בה, זה לא המילה שמשתמשים בה באנגלית.
ופעלי זה מילה באמת שמשתפת שניהם?
זה לא מהפעלי, זה קצת טוויסט שלי, מתוך המקום של תפיסות, וכן, אני מאוד אוהב את המשחק הזה בין... בין תפיסות לתפיסות, ומעבר לזה, כאן זה בכלל יושב יותר על המקום של השקפות ורעיונות. אבל יש אפשרות לקחת את זה גם אל המקום של תפיסות תפיסה, אם אנחנו מדברים בשפה של דרמה, היא מדברת על משהו יותר ראשוני עוד מרעיון. תפיסה היא בעצם הדרך שבה כשאני מסתכל עכשיו לכאן, ובעצם... פוגש אוסף של צבעים וצורות, אבל אני רואה רחל. אני כבר תופס את הדבר הזה לתוך משהו. גם זה בעצם כבר מושפע.
זה יותר, כמו שראית אותי בפעם ראשונה שראית אותי, לפני שידעת שאני רחל.
כן, לא, בכל מקרה, עצמי, זה מנגנון, זה מנגנון נורא בסיסי, המנגנון הזה, זה אחד מהפייב אגרגייט, זה מנגנון של סניה, שבעצם אנחנו... כל דבר, המציאות היא לא רק איזשהו רטט כזה עבורנו. המציאות, יש לה גוון רגשי, כל דבר מעלה בנו איזשהו גוון רגשי, אבל גם כל דבר עושה לנו איזשהו היגיון, הוא יוצר בנו, אנחנו שומעים צליל.
אנחנו יוצרים את ההיגיון.
מה?
אנחנו יוצרים את ההיגיון. בתפיסות שלנו,
זה הסניה, זה הסניה, בתוך כך.
ואז זה נותר שלווה על בסיס שלווה, ואז אתה מגיע שאתה רואה אותה, אתה רואה את רחל.
אתה יכול לדבר על סניה בכל מיני שכבות. יש מי שיקפיד עליו יותר פה ויש מי שיקפיד עליו יותר פה. המקום המשמעותי, אבל בתוך זה הוא דווקא לחדד את זה בראשוניות של זה. זאת גם לפני רחל, המקום של בן אדם בכלל, המקום שאורז משהו אחד. המקום שבו עם צליל, למשל, הרי אנחנו שומעים צליל, יש לנו תמיד את התחושה, אני שומע את זה משם, שבעצם יותר יותר מתעמקים, זה כבר, זה לא באמת ככה, זה לא החוויה. זה כבר האריזה וההיגיון שלה, ולפעמים, עם צליל אני מוצא את זה כאחד הבולטים, אנחנו עושים טוויסטים מטורפים. אנחנו יוצרים משהו, ואנחנו פתאום תוך כדי זה מתפקחים, וקולטים שמה ששמעתי אותו בצד הזה, ונשמע לי ככה, פתאום הוא משהו אחר. כי אנחנו לוקחים את הרטט הזה, אם נקרוא לזה איזשהו ככה, ועושים בו תפיסה. אז אני חושב שאפשר גם את המקום של תפיסה להכניס כאן. זאת אומרת, גם התפיסה יושבת בעצם על השקפות שלנו שמשפיעות על הדרך שזה נראה. אדם צלול בדעה אינו מחזיק שדברים הם כך או אחרת. ולאן ילך ויוערה והאשליה מעבר לו? הוא אינו מתערבב. צלול זה מילה בשפה הפאלי, דונה, שמתורגמת גם כחכם וגם כמתוהר. המילה מתוהר נורא הולכת אל המקום הלי, מוסרני, דתי, ודווקא לא יודע, אולי ממים מינרליים וכולי, דווקא המקום של צלול, צלילות, זה גם משהו שמאוד ישנו לנו בחוויה לפעמים, כשדברים שקטים, כשהמקומות של רגע ודוסה ומוע, של גריד היטרד ודלוז'ן, שוקטים, יש איזושהי חוויה של צלילות, של איזושהי בהירות, ואז מתוך זה העברית יכולה לשחק נורא יפה. אדם צלול בדעה אינו מחזיק. דעה צלולה אנחנו אומרים בעברית, ואז בעצם מה שבא ותורם לנו הגישה הבודהיסטית היא שדעה צלולה היא כשאנחנו לא מחזיקים בדעה, אז יש שם צלילות. זה נורא 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 נורא, כן. זה נורא... אני חושב שפה, אני מרגיש שיש כאן איזשהו מין מרחב קטן אבל אין סופי של הלא מובן. כי בעצם אני מרגיש שהמילים, יש פה המון מילים שמדברות על מילים, מגיעות לקצה גבול האיכות שלהן. אני לא יודע מה זה בן אדם, שעולה כאן, זאת אומרת, בתוך הטקסט, והוא ממשיך ועולה עוד יותר חזק גם בבית האחרון, שהרי אדם שמתערבב בפולמוסים סביב השקפות בהחלט מתערב, אבל כיצד תתפלמס עם זה שאינו מתערבב ועל מה? אין שום דבר אותו הוא אימץ או דחה, ממש כאן ועכשיו הוא משיל כל השקפה. איך אפשר לחיות חיים בלי להחזיק בהשקפה, או בלי להחזיק בדעה, זה משהו שמרגיש הרבה מאוד פעמים כמו איזה אינסטינקט.
זה שלי.
מה?
וזה גם שלי.
זה שלי. אפילו שהרבה מאוד פעמים את השלי אני לא שם לב אליו. אני מביא אותו, כי יש בו שלי מאוד חזק, כן. אבל המקום שעולה... הצליל של השכנים גם הרבה פעמים מביא בתוכנו את המקום של ההשקפה על והדעה על. כשאנחנו שומעים מישהו מדבר, כמה מהר בתוכנו עולה המקום הזה. ואני חושב, בעיקר כשאתה מעלה את המקום של השלי, שהמילים האלה מאוד מנסות להראות לנו את זה. כמה הדבר חי, אבל בו בזמן, זה די בקלות, אם אנחנו לוקחים את המילים כמו שהם, הן כאילו מצביעות על איזשהו מקום שאין בו השקפה, אין בו דעה, וזה מקום... אני גם לא מכיר אותו. להיות כן.
זה משהו שחי עם תחושה מוחלטת של אחדות.
כן, ככה זה נשמע לך?
כן. גם קודם דיברת על הפיצול, כאילו, והיה איזה... וזה מאוד התחבר
לזה. אני לא יודע, לי זה נשמע... לי זה נשמע שבן אדם שאין לו השקפה, דעה על דברים, זה לוקח לאיזשהו מקום שלא מעורר בי השראה.
אך ברוך.
כן, אבל אחדות כאילו במובן לא קיצוני, כאילו זה מאוד קיצוני פה, וזה לא נראה לי פשוט אפשרי.
אז זה, בגלל זה אני אומר שבתחושה שלי, יש פה איזשהו נימה ואיזשהו מרחב, שהוא נורא קטן, אבל הוא אין סופי, שבעצם משאיר את השאלה למה הכוונה. כלומר, לא לקחת את המילים כהווייתם. זה לא ש... תראי, בואו נגלה לך הכי פשוט, ה-10,000 דרשות האלה של הבודה, של הארכיטיפ של זה, כל כך הרבה בתוך המקום הזה ישנן השקפות, ישנן דעה, אז זה לא שמדובר פה על איזשהו בן אדם שהוא וג'טבל, או עציץ שזה, שהוא אין לו כלום, מה יש פה? יש המקום הכי כזה, יש סיטואציות מוסרית מאוד מאוד טעונות, מקום של... דעה עליהם ופעולה כלפיהם, וצריך כדי שתבוא הפעולה, כדי שתהיה את הראייה המסוימת הזאת. אני לא, נראה לי שאם אנחנו נתפסים אל הדברים כמו שהם, אנחנו יוצרים איזושהי השקפה לגבי מה זה אומר השקפה או לגבי דעה, זה יותר משקף לנו את התנועה, איך אנחנו מאמצים דעות, איך הם נראים לנו, איך אנחנו נוהים אחרי כיוון מסוים, איך אנחנו נאחזים בהם. אבל מתוך כך, בדעה אינו מחזיק, אבל יכולה להיות לי דעה, בלי להחזיק אותה. לא יודע, לאיזשהו אזור שכזה, זה הולך, שוב, זה כאן הולך, דיברנו של המערה הרבה על המקום הזה של, שדברים הם כך או אחרת. גם זה התרגום הזה כבר השתנה לי, ואני הייתי מתרגם את זה היום לשדברים הם כך או לא כך. סביב הנושא של המקום של בהווה, בהווה ויבהווה. בתוך המקום הזה, שוב, בתוך התרגומים הבודיסטיים, זה הרבה פעם הולך על המקום של לידה כזאת או לידה אחרת, קיום כזה או קיום אחר. אני לא יודע, זו שפה שאני לא מבין אותה, והיא לא מדברת, לא מדברת אליי, היא לא מעוררת בי משהו. והשפה הזאת היא שגם קיימת, גם אצל מתרגמים מאוד מקובלים, היא שפה שאני יותר, שדברים הם כך או אחרת. אבל שדברים הם כך או לא כך. זה משהו שהוא כל כך טבעי שעולה בנו. המקום שהלחישה שאולי נמצאת כאן היא המקום שאנחנו מחזיקים את זה, מתחפרים בזה, נאחזים בזה. וכאן עלתה לי בשונה מהרבה... מהשפה שהרבה פעם לוקחת, ואולי בגלל שזה מגיע משפה כל כך עתיקה וזה לשפה מליצית יותר, דווקא סלנג, שאדם שמתערבב או לא מתערבב. התרגום הנכון זה מתערב. זה מדובר על involve. אבל הסלנג לפעמים מגלה לנו עוד משהו. המתערבב, אני מתערבב, התחושה הזאת שאני מתערבב, זו תחושה שאני יוצא מהפוקוס שלי, יוצא מהצלילות שלי, שהתערבתי, אבל מתוך המקום הזה קורה...
סופג מאחר.
כן, זאת יודעת, זה יותר מסופג מאחר, זה מטלטל, זה גורם לאיזושהי תחושה של חוסר יציבות, חוסר צלילות.
כשאני מתערבב עם זה, זה נהיה חלק שאני מעורב בתוך זה, זה ממש כאילו חלק ממני. כשאני מעורב בתוך זה, זה פחות חלק ממני. אני חושבת. אני חושבת שהבן אדם הזה, העציל, הוא לא באמת קיים. הוא ברמה של... המקום שאליו אתה רוצה להגיע. הרי מתואר פה מישהו שהוא מואר, אוקיי? אז כמה אנשים שסובבים אותך אתה מכיר שהם מוארים. זה לא, הרי זה התואר הכי טהור שיש. לא באמת האנשים שסובבים אותי יש מישהו שהוא הגיע לרמה הזו. אני חושבת שזה פשוט במקום שלה ואתה רוצה להגיע. זה מטאפורה, לא בדיוק מטאפורה, יש אמונה שקיים כזה דבר. אבל זה לא באמת מוחשי.
זה לא באמת משנה.
גם נכון.
כן, זה המקום הזה שאמרת, שאת אומרת, אמונה שיש כזה דבר, זה משהו שמאוד קיים, קיים בבודהיזם. אליי היום השפה הזאת לא כל כך מדברת. שפה שגם מאוד 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 מחזקת, הייתה מחזקת והיא בטח עדיין מחזקת מקומות בי שאם אני אהיה ככה וככה אז ומקומות כאלה אותי מה, יש המון עניים, מספיק עניים שמעניינים אותי פה שנעים פה בתוך כל המקומות האלה. אני לא רואה את המקום של להתעורר כאיזשהו משהו נאצל, פרפקט, הפרפקט וואן, שזה מאוד קיים בשפה הבודהיסטית. ואז באמת אפשר להגיד, ויש מי שיאמר, כן, כן, חביבי, יש מקום כזה שאין לך השקפה, אין לך... אני חושב שזה בדיוק מסוג המקום שלוקחים את הדברים, וזה מאבד איזשהו middle way, זה לוקח לאיזשהו מקום לקרוא את הזה, ועושה את הדברים לאיזשהו זה. כי בתוך המקום הזה, שוב, כמו שאנחנו אומרים, כשאנחנו רואים את המקום של אני ואני בתוכו, מתוך הראייה שלו יכולה להיווצר איזשהו מרחק ממנו, איזשהו חופש ממנו, וזה מספיק. ולא שאני צריך להגיע לאיזשהו מקום שבו יש מדבר מעני. אין אני, אני לא יכול לקרות בו יותר. זה, 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 זה איזשהו משהו מאוד אידיאליסטי.
יש נגיד בודהיסטים שנגיד אומרים, האיש הזה הוא מואר? משה הוא ידוע, הוא מואר. יש כזה דבר?
קודם כל אני לא יכול להגיד, שאלה כזאת אני אף פעם לא יכולה, אתם יודעים אם יש בודיסטים, אני יודע, אני מכיר את כולם, אבל כן, לא יש.
האם זה משהו שבתרבות אומרים, הוא, הנה הוא הגיע להרע, תראה אותו, הנה הוא מורה.
כן, כן, כל השפה הזאת, יש כאילו במקובל להגיד שאם מישהו טוען להרע, זאת הוכחה שהוא לא להרע. אם הוא אומר, למה ברור, אבל למה לעשות, גם לעשות לזה אפילו לתוך המקום הזה התנאיות. זאת אומרת, אם הוא בן אדם משוחרר והכל, הוא לא משוחרר מהאפשרות שהוא יכול להגיד אני משוחרר ויהיה משוחרר, אבל לא, זה לוקח הרבה אבל כן, ישנן גם את המקום של של הדיבור ואפילו הרכילות סביב הנושאים האלה ומי נחשב או לא נחשב, ואני נורא מתחבר למה שבתיה אמרה. זה לא מעניין. כי...
אני רואה את זה יותר כדרך, זה כאילו איזשהו שלט הכוונה, כאילו זה הכיוון.
אמר, אנחנו כבר ממש חייבים לסיים את הערב, אמר על זה מאסטר זן סוזוקי, יש לו וואן ליינר נפלא על זה, הוא אמר אין כזה דבר בן אדם מואר, יש פעולה מוארת.
גם הסיפור של השמן שלך ברשותך אני אקח אותו, הוא לא יכול לייצג יופי את השיר הזה, כי בעצם או השמן, או שאתה בוועד, אומר, או, אני. זה היכולת לזהות את הדחף, וליצור את הגאפ בין הדחף לפעולה ולהשקפה, או לזהות שההשקפה נובעת מהדחף. בדיוק סיפור השמן שלך. הרי מה בעצם מה שאני קרא? ראית פתאום את ה... ראיתי את התעני הזה, שהוא תמון בכולנו. וזה השיר פה. הוא לא צריך להיות מואר, אתה. לא צריך להיות מואר. אם אתה מצליח לזהות, לא בכל המצבים, לא בכל הזמנים, את אותו. את הגפ הקטן הזה. הרי זה כל הסיפור. לייצר את הגפ הקטן הזה, כדי למנוע את הריאקטיביות הזאת, האוטומטית הזאת. ופה זה השיר. זה בדיוק השורה מספר... מהשורה הראשונה בבית שלי? כן, זה היכולת לזהות, לא, אני לוקח מפה ואני אומר, היכולת לזהות את הדחפים ומה זה יוצר, הגלגלים האלה, גלגלי השיניים, אנחנו מדברים פה על גלגלי שיניים, או על איזה ספירלה כל הזמן שנה, ואנחנו יוצרים אותה הרי. זה בדיוק סיפור השמן. בלי להיות מואר ולא הערה, אלא פשוט לנסות לזהות כל הזמן. להפוך את הטלסקופ.
אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, אבל זה אם להיות מואר, והנה יש לך שמן, והשמן מדליק את מדליק גם את המנורה.
אגב, אני תמיד יודעת כשמקסים מילא את השמן. זה פשוט מלא, אני לא מילא.
הדברים שאתה אומר, אורי, מאוד מאוד... תראה, מצד אחד זה שיר. ומצד שני, אני רואה, אני קורא את זה כמרשם, כהנחיה, לתרגול, בתוך המקום הזה. והוא מאוד מאוד מצביע, והרהור בדברים האלה, מה שאנחנו עושים כאן ובתוך הזה, מביא אותנו לראות דברים כאלה בתוך המקום, כשאל זה מתווספת האיכות של הרכות והקבלה, כי כשאנחנו רק רואים, אבל כשמתווספת לזה האיכות האחרת, שזה, כן, ודברים מופכים לב.
אני דווקא חווה את זה מאוד כנו-נו-נו, והחכמים, והוא אינו ראוי ונורא שיפוטי, וזה לא מעודד אותי להיות ככה. זה לא נראה לי כמו הדרכה, וזה לא נראה לי כמו מה שאת אומרת, זה נראה לי כמו אתם לא בסדר אם אתם לא ככה, זה הכל.
אוקיי.
יש לי דז'בו.
ישבה באותו מקום.
נכון.
זה אולי הקריב.
יש לה, זה יכול לצאת מזה, יש לו גם מין משהו של נו-נו-נו כזה, של אגב רואים את הסוף כמו ש... תעשו ככה, כי ככה... לאיזה תרגום, אני לא יודעת. אני... שאמרת שאוספת את זה, זה יצחיק אותי, כי זה היה מאוד מרתיע בעיניי.
כי המילה בפאלי זה המילה היודעים, המומחים, מין איזשהו משהו כזה, אז מה? טוב, בואו נשב כמה רגעים לסיום.